מה זה לארגן אפילו רק יום אחד עם מספר לא רב של אנשים. זה אופרציה לא קטנה, ואני אומר את זה לא מניסיון, כמו שאמרתי, רק מטעימה כזו. אז באמת תודה לכל מי שעשה במלאכה בשביל לאפשר לנו ללמוד. כמובן לכם, בכל זאת יום שבת, אז בטח ויתרתם על דברים אחרים. אז מקווה שנוציא מזה איזשהו ערך. זהו, פשלה אחת עשיתי היום בבוקר, אחר כך התברר לי שעשיתי פשלה יותר גדולה, בגלל זה הטלפון שלי פתוח. כשהפשלה תגיע, אני אספר לכם. בינתיים, בואו נתחיל.
מה שמזכיר לנו
לכבות
טלפונים, בבקשה.
חוץ משלי, כן, שלי פשוט צריך להיות פתוח. מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה. יש לנו שלושה סשנים, נכון?
כן.
אני אתחיל קשקש, ואתם תעצרו אותי בערך משהו כזה רבע שעה, 20 דקות לקראת סוף הסשן, ואז תוכלו לנסות לשאול באמצע, האם אני אחשוב ששווה שנייה לעצור ולענות, אני אענה, אם לא, אז אני אבקש שתרשמו ונשאיר את זה לשאלות. אותו דבר בסשן השני, השלישי הוא יותר קצר, נכון?
לא. דווקא לא, הוא באותו. אוקיי, אז בשלישי אולי ננסה, כי הוא להשאיר יותר זמן לשאלות. אני לא יודע אם כולם אני חושב קיבלו, כן? כל מי שנרשם לפחות קיבל את זה, אני לא יודע אם כולם הספיקו לקרוא. יש שם הרבה... סליחה?
אני אומר ליפית שתצא יפית.
לא, היא בסדר, היא גם רוצה לשמוע.
יש שם מזרם?
כן, זה יפעת? יפעת? כן, טוב, זו הפשלה שלי, יפעת, אני אתנצל בפרסיה. אתמול היא שלחה לי מייל בערב, שואלת אם אפשר להגיע מחר, זאת אומרת היום. אמרתי לה בטח, בשמחה, והיא במייל, היא גם אמרה, תכתוב לי איפה זה. עכשיו אני כנראה אאוט לגמרי, אני מקווה שאני לא אעשה פשלות פה בלימוד. ואני כותב לה, סוטין 22 בתל אביב, כי ביום ראשון, כל יום ראשון אנחנו נפגשים, אנחנו לומדים את הטנץ אצל רוני בסוטין 22 תל אביב. ואז נתתי לה את הטלפון, אמרתי לה, אם תסתפחי, תרים טלפון. אני מסתכל לפני כן, דרך אגב, עכשיו אני יכול גם לסגור את הטלפון. אני מסתכל, אני רואה שיחה. התקשרתי אליה, אז היא אומרת לי, מה, אין לימוד? אני אומר לה, למה אין? היא אומרת, כי אני פה בסוטין, אין פה אף אחד. אז סליחה.
זה נקרא לעשות כל מרחב משביל לדרמה.
כן. אז כנראה שיפעת עשתה את הוויתור הכי גדול היום.
אז עוד לא הכל.
עוד לא הכל?
היא גם
הגיעה טוב. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. כשהיא אומרת לי בטלפון, שאלתי אותה, כאילו מאיפה היא? או שהיא אמרה לי, היא הגיעה מקריית אונו, בכלל אחת, היא יכולה להתפצל. טוב.
בסדר, אז את זה סיכמנו. אפשר, אפשר כאילו לסגור את היום. אפשר לסגור את היום. כן, כן. ראית אס-אמס?
כן.
אני כתבתי לה שצא בזהירות, כי אנחנו עושים מדיטציה, אולי אפילו תספיק. זהו, מה שפספס בינתיים יפעת זה רק שאמרתי שאנחנו, יש לנו שלושה סשנים ובשני הראשונים נשאיר משהו כמו, נראה איך מתקדם, בין 20 לרבע שעה בסוף לשאלות, בשביל זה, כי יש דפים לכתוב שאלות, כמובן מי שמרגיש בנוח יכול לרשום באמצעים אלקטרוניים, לא משנה, העיקר זה כאילו לרשום ולא לשכוח. זהו, יש את הלוח מאחוריי, שככה הייתה לי את הטעימה במה כרוך לארגן אפילו יום כזה. היה קצת סיפור איך להביא אותו, והנה הוא הגיע. אנחנו נשתמש בו. מה שנעשה תוך כדי, בצד ה... שמאלי, כשאני רואה מהצד שמסתכלים משם זה הימני, בצד הימני אנחנו תוך כדי נתחיל לרשום שם מושגים שאנחנו נתקל בהם, ובסוף ננסה לקשור אותם כולם ביחד, בשביל לראות איך זה מסתדר, בשביל שזה לא יישאר תלוש ותלוי באוויר. זהו נראה לי, אפשר אנחנו יכולים להתחיל לצלול. אם זה, אם כשאנחנו מנסים לחשוב למה, כאילו למה כל הלימודים האלה של הדרמה, אם להגיד זה בקיצור, אז בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אז זה דעתי, כן? אפשר, הכל, בסופו של דבר אפשר לסכם לשני דברים. את כל הפעולות שאנחנו עושים, את כל המחשבות שעוברות לנו, הכל. מצד אחד אנחנו רוצים, שנקרא, לחוות חוויות נעימות, או לפעמים משתמשים במילה עושר, אפילו שקצת מטעה פה, מטעה המילה עושר, אבל בינתיים נשתמש במילה עושר. אנחנו רוצים לחוות עושר ולהימנע מסבל. זה שני הדברים שאנחנו בעצם... מנחים את החיים שלנו. גם כשהדלאי למה מסביר את המונח בודה בטיבטית, אז הוא מתייחס בדיוק לשני היבטים האלה. כאילו, מה זה בודה? בודה זה מישהו שפשוט הביא את שני היבטים האלה לידי שלמות. זאת אומרת, הוא אסף את כל התכונות החיוביות, צורה מושלמת, ונפטר מכל הדברים השליליים בצורה מושלמת. זה בעצם בודה. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אז בעצם גם צריכים שני דברים, שזה לאסוף את, כמו שבשביל להגיע לבודה, כאילו לאסוף את כל התכונות החיוביות, ולסלק את כל השליליות. אז יש לזה שני היבטים בלימודים, מחלקים את זה למה שנקרא, כאילו אני, תסלחו לי שאני אקפוץ לפעמים, אני אנסה הכל בעברית, אבל יהיו גם, אני אזרוק לפעמים, לפעמים נוח לי, אז כאילו זה wisdom ומתוד, כאילו חוכמה ושיטה, בעצם זה שתי הרגליים, ועל הבסיס של שתי הרגליים האלה, מתחילים בעצם, כאילו מצד אחד, כאילו לצבור, מצד שני לנטרל, עד שמביאים את זה לידי שלמות, וככה, ולפעמים כשמתארים את הבודה, אז גם מתארים, יש כל מיני גופות של הבודה, או גופים של הבודה, גופות זה נשמע רע, גופים של הבודה, שזה לא גוף פיזי, כן, אבל יש את גוף החוכמה, ואיך הם מתרגמים בעברית, נראה לי הסמבובה כאן, כאילו... לא, דרמה קאיה, דרמה קאיה זה החוכמה, והשני, הנער?
גופה
אימת, לא.
גופה
חוק,
לא. גופה קייר.
לא, אני לא זוכר את המינור.
זה גופה קייר, זה גופה
הנער. הנער, אוקיי. עכשיו, הנער, לא יודע אם מעביר את המשמעות, אבל זה בעצם, זה שני, נקרא לזה שני היבטים בתודעה של הבודה. אחד, בעצם התוצאה של כל העיסוק בחוכמה, והשני זה כל העיסוק של הצבירה של התכונות החיוביות בהיבט של השיטה, שזה בסוף בעצם נועד לשרת את כל היצורים חשים. כי כשמסתכלים נניח על מה שנקרא בודיצ'יטה או תודעת ההערה, היא מורכבת משני אלמנטים. אחד זה להגיע להערה, והשני זה למען כל היצורים החשים. זה שני אלמנטים בתודעה שנקראת בודיצ'יטה. וכמו שאנחנו רואים, מההתחלה עד הסוף, יש את שני האלמנטים האלה. למה זה חשוב? למה אני מזכיר את זה? בגלל שהצד של החוכמה הוא לעתים קצת מוזנח, בגלל שהוא קצת יותר מסובך, הוא קצת יותר מורכב, וכאילו לפעמים אנחנו עוזבים אותו בצד ואולי לפעמים חושבים שאולי יספיק נניח רק הצד של השיטה, מה ששם חמלה, מוסר, ואת הצד של ההיגיון ופלפולים אולי חושבים שנשאיר את זה למלומדים וכל מיני כאלה שאוהבים להתווכח. אבל כמו שאנחנו רואים, אנחנו צריכים את שתי הרגליים האלה, כן? אי אפשר רק את זה או רק את זה, צריך את שתיהן. הבחירה היחידה שנותרה לנו זה אולי בתזמון או בעיתוי. זאת אומרת, בסופו של דבר צריך את שניהן. אולי אפשר קודם את זה ואחר כך את זה, או קודם טעו ואחר כך טעו, אולי במקביל, אבל צריך לזכור שבשביל ליישם בצורה שלמה את הלימודים, בסופו של דבר צריך את שניהם. ופה אני כבר אתחיל להיעזר. זה רשימות בשביל שאני לא אשכח. איפה רואים את זה? רואים את זה כל מיני מקומות, אבל יש טקסט שנקרא בודיצ'ארה וטרה, תרגמו את זה באנגלית Way of the Bodhisattva, זה של שנטידבה, טקסט מאוד מאוד מקיף, אני חושב שזה הטקסט שהדלאי למה לדעתי הוא מלמד אותו הכי הרבה. יש בו גדול 9 פרקים ועוד פרק עשירי של Dedication, כששמונה פרקים הם בעצם מסתובבים סביב השיטה, ואז מגיע פרק התשיעי. פרק התשיעי, מאסטרפיס, איך אומרים בעברית? מאסטרפיס.
יצירת מופת.
ועל על הבית הראשון של הפרק התשיעי, הוא אומר ככה: All these branches of the doctrine, the powerful Lord expounded for the sake of wisdom. שהוא אומר All the branches of the doctrine, הוא מדבר פה בהקשר, כאילו הטקסט, הוא מסתובב סביב הנושא של, לא רק, כן, אבל הוא מתבסס על הנושא של מה שנקרא 6 השלומויות, כשהאחרונה מבין השש זה החוכמה. ואז כשהוא אומר All these branches, הוא מתכוון כל החמש הקודמות, שכל החמש הקודמות זה השיטה. הוא אומר All these branches of the doctrine, the powerful Lord expounded for the sake of wisdom. זאת אומרת, כל החמש הקודמות, כל השיטה, תודה, כל השיטה בסופו של דבר נועדה להוביל לרגל הזו, לענף הזה של החוכמה. Therefore, they must generate this wisdom who wish to have an end of suffering. זאת אומרת, כל מי שרוצה להגיע לפחות לסיום או חיסול הסבל, שזה מה שנקרא נירוונה, שלא לדבר על הערה. חייב, must generate, חייב, בעצם לפתח את החוכמה הזו. עכשיו, אם כבר הזכרנו את המפגשים שאנחנו נפגשים ביום ראשון, שם באנו עם כמה דוגמאות, אני אבחר אחת. כמו שאמרנו, צריך את שתי הרגליים. ואין פה, זה יותר חשוב או זה פחות חשוב. ובכל זאת, הוא אומר, כל השיטה בסופו של דבר מובילה לחוכמה. ואז ניקח לדוגמה בשביל להמחיש את זה, ניקח לדוגמה להקת בלט, כן, בדרך כלל אני בוחר בדוגמאות קצת יותר לוחמניות, אבל גם זה אחת הדוגמאות שעלתה, אז בוא ניקח את ה...
לוחמניות ורוסיות.
כן. ניקח את הדוגמה הזו של להקת בלט. כשחושבים על להקת בלט, אז יש שם, אם זה להקת בלט מכובדת, גדולה, נניח של הבולשול, יש שם עשרות רקדנים ורקדניות, אולי אפילו יותר מ-100, אני לא יודע. וזה עוד מבלי לדבר בכלל על כל עובדי ההפקה והבמה והקוריאוגרף ולא יודע עוד מי עוד. זאת אומרת, יש שם המון המון אנשים שכולם תורמים למופע, אבל משום מה, כשבפרסומות, בברושורים, בפלקטים, תמימרים,
הרקדנית הראשית.
יפה, הסולנית. ואם יש סולן, אז אולי את שניהם. אז זה ככה אולי קצת להמחיש את היחס בין השיטה לחוכמה. חייבים את שניהם, אבל משום מה החוכמה גורפת את התהילה. כמו הסולנית. זאת אומרת, אי אפשר להקים את המופע הזה בלי כל מאות האנשים המעורבים, ובשום מה הסולנית גורפת את כל התהילה. למה? זאת אומרת, למה הסולנית אני לא יודע, אבל למה החוכמה? החוכמה גורפת את התהילה מהסיבה ש... וזה מה שאנחנו ננסה קצת להבין היום, שהחוכמה היא זו שבעצם מגרשת או מסלקת בצורה ישירה את השורש של הבעיות שלנו. בסדר? בגלל שהחוכמה עושה את הפעולה הזו, היא זו שבעצם מסלקת את המקור הבעיות שלנו, אז היא מקבלת את התהילה. כמו הסולנית. חוץ מזה שזה מורכב, לדעתי עוד יותר מורכב, זה איך לקחת את הלימודים, את כולם, גם חוכמה, גם שיטה, ובעצם לתרגם את הלימודים או את התיאוריה, לתרגם את זה לחיי היום ולתרגול. בזה אנחנו לא כל כך נטפל היום, אבל סתם שתדעו, דעתי זה אפילו יותר קשה מלהבין ריקות. כאילו, איך באמת צריך לתרגל וליישם את מה שאנחנו לומדים. אם הזכרנו את בעצם כאילו החוכמה והלימודים, אז אני אתחיל עוד שנייה לשים את המושג הראשון. אמרנו שיש צורה אחת להסתכל על לימודים, שזה חוכמה ושיטה. עוד צורה להסתכל על לימודים, זה בעצם כבר הלימודים הראשונים של הבודה. הלימודים הראשונים של הבודה היו לכאורה מאוד פשוטים, קוראים לזה 4 אמיתות, אבל בל נמעיט בערכם, אפילו שהם הלימודים הראשונים בעצם שהבודה לימד, הם בעצם מכילים את כל הלימודים. אם מבינים טוב את 4 אמיתות, מבינים את כל הלימודים של הבודה. מה הוא בעצם אמר ב4 אמיתות?
תשפיע שלנו קצת.
ולי יש את הפריבילגיה שאני יכול לקום ולשחרר רגליים. ארבע מיטות, אחר כך אני אחוק, הן מורכבות מצמד אחד, שני סמדים, ו... כולם רואים? שני צמדים ומוצגות בסדר הפוך. זאת אומרת, אם הצמד הראשון סבל אמיתי זה הראשון וסיבה אמיתית זה השני, בעצם הסיבה האמיתית לכאורה באה קודם בזמן. למה? כי היא הסיבה. היא הסיבה שמביאה לתוצאה ולסבל. אבל בכוונה מוצג בצורה הזו, כי את הסבל זה בעצם מה שאנחנו, הוא יותר מגיש לנו, זה בעצם מה שאנחנו חווים. אנחנו לא רוצים להיות שם, אבל דאבוננו עוד חלק מהזמן, אני חושב חלק נכבד מהזמן, אנחנו כן שם. אז זה מוצג בצורה קודם בעצם המצב, אחר כך מה שמביא אליו, ובצמד הזה זה עוד פעם, המצב שרוצים להגיע, זה האמת השלישית, התפסקות אמיתית, ומה שאמור להוביל למצב הזה. עכשיו, אנחנו נעסוק בעיקר בזום, בשנייה, ובשלישית והרביעית, בעיקר בשלישית, אבל גם ברביעית הן די קשורות אחת בשנייה. זה, גם זה קשור, כן? הכל פה קשור, אחר כך נראה, אבל הסיבה האמיתית זה מה שאנחנו בעצם מתארים כבערות, נכון? ככה תרגמו את זה, גם ראיתי את זה פה בטקסט. בעצם התפיסה השגויה שלנו של המציאות שמביאה עלינו את הצרות, הדרך שאמורה בעצם לטפל בבעיה הזו, לסלק אותה, שברגע שאנחנו לא יהיה לנו את הסיבה, אנחנו בעצם נמנע את התוצאה. זאת אומרת, אם לא יהיה לנו את זה, לא יהיה לנו את זה, בתקווה להגיע לפה. זה היפסקות אמיתית. המשמעות של היפסקות אמיתית זה היפסקות של הסבל והסיבות לסבל. בסדר? אז בואו נראה איך בעצם מגיעים לשם. מה שעוד חשוב להגיד פה זה הדרך, כשאומרים דרך, עם שלוש, עוד אחד. יש מה שנקרא חמש דרכים, שהבודה לימד, הוא לימד חמש דרכים. Accumulation, צבירה, preparation, הכנה, ראייה, מדיטציה, ואז normal learning, שזה בעצם כבר התוצאה. מה שחשוב להבין גם בנושא של הדרכים, גם בנושא של ארבע אמיתות, בעצם בכל מה שאנחנו לומדים, שמגרש המשחקים זה התודעה. פשוט לשמור את הרעיון הזה, כי כל מה שאנחנו מתעסקים פה זה עניין של תודעה. גם המקור של הבעיות זה עניין של תפיסה, אמרנו תפיסה שגויה, זה משהו שבתודעה. הטיפול בזה זה גם משהו שבתודעה, זה כנראה תהיה תפיסה הפוכה לתפיסה השגויה. מה שמגיעים, שזה המטרה שלנו, נירוונה והערה, וגם חשוב להגיד, נירוונה זה לא מקום. זאת אומרת, אם זה היה מקום, הייתי לוקח אוטובוס דן ונוסע לשם. אבל זה לא מקום, זה תודעה, זה משהו שצריך להגיע לה בתודעה. בקיצור, הכל פה זה תודעה, וצריך לזכור את זה. בעצם מה שאנחנו מנסים כאילו לראות בעזרת נראה שתי אמיתות, זה כמו אפשר להסתכל, זה כמו פתח המילוט. אנחנו מנסים איכשהו לשנות את המכניזם איך שזה עובד עכשיו, לשים את זה על כיוון אחר. בסדר? זה
ככה, ככה, להכניס אותנו לקונטקסט. וברגע שאנחנו אומרים תפיסה שגויה, פה נכנס כבר האלמנט של, של שתי אמיתות. ושתי אמיתות זה לא משהו ייחודי לבודיזם. זה, זה קיים בכל הדעות האחרות וגם במדע. עוד מעט אנחנו נראה איך. גם במדע וגם בפילוסופיה המערבית. זאת אומרת, שתי האמיתות כנושא, זה לא, זה לא משהו ייחודי לבודיזם. מאיפה זה מגיע? למה שתי האמיתות? בואו נחשוב על עוד פעם, אני אוהב לקחת דוגמאות מהיומיום, אני עוזר להמחיש. בואו נחשוב, נניח על... ניקח לפני אנשים, ניקח כדוגמה שאני נורא, כאילו כדור הארץ. כשאנחנו, אם נעשה את הפשע הזה ונצא מגוש דן ונלך לראות קצת טבע, יכול להיות, אולי בארץ אין הרבה מקומות כאלה, אבל עוד פעם, אני לא הייתי בארצות הברית, אבל תמיד בסרטים, כאילו לפעמים רואים שם בארצות הברית, כאילו שטחים, כאילו ענקים, כאילו רואים, לא יודע, מאות קילומטרים קדימה. עכשיו, גם אם נעמוד במקום כזה, נראה לנו שהארץ שטוחה, ובגלל זה פעם חשבו באמת שהארץ שטוחה. עד שהגיע קופרניקוס, והוא הוכיח שבעצם הארץ לא שטוחה. לקח 300 שנה עד שקיבלו את הדעה הזו, אבל מה שאנחנו רואים זה שבעצם נראה לנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים כאילו מכאן עד האופק, נראה לנו שטוח, לא נראה לנו שזה עגול. אבל בפועל זה קיים קצת אחרת. ואם ניקח נניח אנשים, אז גם, יכול להיות שאנחנו נפגוש מישהו או מישהי, מקסים מקסימה, וככה נראה לנו ש... שזה מה שמאפיין אותם, ויכול להיות שאחרי זמן נגלה אולי שזה לא ככה. או כמו שסבא של אמא שלי, אני לא הכרתי אותו, אבל היא מספרת לי, הוא היה אומר שניסויים זה כמו מעטפה סגורה. ומגלים מה בפנים רק אחרי, כאילו כשפותחים. כן, זה כאילו, זה עוד דוגמאות. נניח כשקונים מכונית, כן, המכונית, תחזור פה הרבה, מי שקרא את החוברת הזו, גשם החליטה לשנות גישה קצת, כי הוא בטיבטי, והם תמיד לוקחים כדוגמה, הם לוקחים קד. כל דבר כאילו, לתת דוגמה קד. כאילו פוט. היא קצת התאימה את זה ל... כאילו למערבים, היא לקחה מכונית.
מרכבה. במקור זה מרכבה.
מרכבה?
במקור.
אוקיי. אנחנו אבל נלכים במכונית, היום לא קונים מרכבות, אולי רק בית המלוכה באנגליה. כשקונים מכונית, מה הכי מפחדים כשהולכים, אני מדבר מכונית יד שנייה, כן? ראשונה זה לא... מה הכי מפחדים? אני לא גמור, אבל אם כאילו כזה, הם מפחדים כאילו שעברה תאונה. עברה תאונה והמוכר לא אומר. הוא מצידו, הוא ינסה להציג שהמכונית מה פיקס, כמו כאילו קנית עכשיו מהניילון. יש פה בעצם פער מידע. הוא יכול להיות שאני מסתכל עליה, והוא אפילו יעשה נסיעת ניסיון, נסיעת ניסיון או מבחן, וכן, נראה לי הכל בסדר. ואם אני, יכול להיות ש... אם אני חכם, אני אעשה בדיקה, ויכול להיות שיגלו שם, וואלה, וואלה, יש שם פגיעה בשאסי. זה עוד דוגמה. אתמול שמעתי משהו מעניין בטלוויזיה, דוגמה שלא חשבתי עליה לפני כן. הרבה פעמים אנחנו מדברים עם אנשים, המילים אומרות משהו אחד, הבעות הפנים והטון, משהו אחר לגמרי. מה כל הדוגמאות האלה? למה, כאילו, לאן אני חותר? שיש בעצם איזשהו אלמנט של הונאה בכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש איזשהו הבדל בין איך שהדברים מופיעים לבין איך שהם קיימים. וזה לא משהו ש... שמישהו יצר, זאת אומרת, זה לא שהדתות או הפילוסופיה או המדע יצרו, זה פשוט ככה הדברים קיימים, כי הוא נכון לעכשיו לנו, לתודעות שלנו. יש הבדל בין איך שהדברים מופיעים ואיך שהדברים קיימים. ואם, אתמול קצת, כי ניסיתי קצת להשאיר את, את עולם הדוגמאות שלי חוץ מכדור הארץ שאני אוהב, ואז נתקלתי בוויקיפדיה, הם מגדירים תפיסה שגויה. הם אומרים, תפיסה שגויה היא מושג מפתח בהוראת המדעים, המתאר מצב בו המציאות נתפסת באופן שונה לחלוטין מן האופן בו רואים אותה המדענים. שזה תיאור מעולה של שתי אמיתות. כמו שאמרתי, שתי אמיתות זה לא ייחודי לבודהיזם. רק מה, כשאנחנו מדברים על שתי אמיתות, אנחנו אומרים דבר כזה, יש פער בין מופע התופעה לבין קיומה למעשה. זה אותו רעיון. יש פער בין איך שהדברים מופיעים לנו לבין איך שהם קיימים. ברגע שיש פער כזה, יש את שתי האמיתות. מזה נולד כל הנושא של שתי האמיתות. והמטרה שלנו זה איכשהו לסגור את הפער. כי אם באמת היה רק אמת אחת, אז לא הייתה שום בעיה. כאילו, מה שהיינו רואים, ככה זה היה קיים, זה היה נכון. וזהו, כאילו, אין שום בעיה. אבל זה לא ככה. בעצם, מה שאנחנו עוד מעט נראה כשתי אמיתות, נקרא לזה אמת מוסכמת ואמת מוחלטת. האמת המוסכמת זה בעצם איך שהדברים מופיעים לנו. ברוב הזמן אנחנו גם תופסים אותם ככה. והאמת המוחלטת זה איך שהן קיימות באמת, או לא באמת, באמת זה מילה לא טובה, קיימות למעשה. וכל מה שהבודה לימד, כמו שראינו, זה מוביל לחוכמה, זה מוביל למטרה הזו, לסגור את הפער. למה? בגלל שגם אנחנו רואים את זה בחיי היומיום, כשאנחנו במתאם עם המציאות, החיים שלנו הרבה יותר טובים מאשר כשאנחנו נגד המציאות. כשאנחנו נגד המציאות, במוקדם מאוחר, כאילו אנחנו נתעכל באיזה שהן בעיות. אז המטרה שלנו זה לחיות בהתאם למציאות. מה שעוד חשוב להבין, אנחנו לוקחים איזה מקטע קטן מתוך נושא שהוא יותר רחב, כי הוא שתי האמיתות, אני אגיד על זה באמת רק כמה מילים בשביל שנבין את הקונטקסט. יש נושא שנקרא ארבע אסכולות, משם, אתם רואים גם אני נפלתי, משם נבע הטעות שלי ליפעת, ביום ראשון אנחנו לומדים את ארבע אסכולות, אחרי שגם גיאצו היה פה באמת האסכולה הראשונה, הרבשיקה. כשלומדים את ארבע אסכולות, הטיבטים סידרו את זה, כי בצורך הפדגוגיה, הם סידרו את זה בצורה של basis pattern fruit. זאת אומרת, כל אסכולה מציגה את ה... או הם מציגים את זה בשביל האסכולות, מציגה את התפיסה שלה למה זה הבייסיס, מה זה הפס ומה זה הפרוט. כשהבייסיס לבריאות, הבייסיס זה בעצם, כשמלמדים את הבייסיס זה בעצם כל התופעות. יש כל מיני צורות, אנחנו קצת ניגע בזה, כל מיני צורות לחלק תופעות. אחת הצורות והכי משמעותית זה שתי האמיתות. על הבסיס של שתי האמיתות, כי זה הבסיס, יש את הפאס, בעצם את מה צריך לתרגל, וזה יוביל לפרוט, כאילו זה התוצאה או הפרי, שזה מה שאנחנו מנסים להגיע, שזה בעצם האמת השלישית, שזה ההיפסקות של הסף. אז שתי האמיתות זה... אני אקרא לזה השכבה הראשונה, כאילו הבסיס, כאילו בלימודים של האסכולות. אז זה חשוב כאילו להבין בקונטקסט. עכשיו, אמרנו שבעצם אנחנו מדברים, בבסיס אנחנו מדברים על כל התופעות, אז יש פה, דרך אגב, אני, אף אחד לא עוקב אחרי הטקסט, נכון? אז אני לא אבלבל אף אחד, כי אני קצת שיניתי את הסדר של, של ההצגה שם. יש פה, יש שם ציטוט של, כאילו של הבודה, אז כאילו זה מסוטרה, כך מבין את התגתה, את האמיתות המוסכמות והמוחלטות. מה שיש לדעתו, גם הוא מוגבל לאמת המוסכמת והמוחלטת בלבד. את אלה תופס המבורך בבהירות, ידע, יודע בבהירות ממש באופן מעולה כריקות. לכן מתייחסים אליו כיודע כל. ויש שם עוד ציטטה, יש את האמת המוסכמת והמוחלטת, אין לעולם אמת שלישי. זאת אומרת, מה שאנחנו מבינים מהציטטות האלה, זה שאין יותר ואין פחות משתי האמיתות. כי אמרנו שאם היה פחות, אז הכל היה בסדר. מה שהיינו רואים לא היה הונאה, הכל היה נחמד, מאוד קל. אבל זה לא ככה. מצד שני, יש שתי אמיתות, אין יותר. מה שבעצם נשאר לנו זה לנסות לראות את הקשר. איך, איך הן מתייחסות אחת לשנייה ואיך סוגרים את הפער. בהקשר הזה, כשמדברים על כל התופעות, יש מושג ש... כאילו לומדים אותו בדורה. דורה זה הנושא הראשון שהטיבטים כשהם מתחילים ללמוד, כאילו לומדים דורה. דורה זה כל ההגדרות. יש מושג שנקרא Object of Knowledge. Object of Knowledge בעצם מושא ידע, זה כולל בעצם את כל התופעות. ומה שעוד חשוב לזכור בהקשר הזה, שזה, יש מין סדרה של מושגים שהם כולם מתייחסים למילים נרדפות. זה object of knowledge, זה phenomena, זה existent, זה object of comprehension. זאת אומרת, כל אלה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו קוראים כאילו תופעות, ומה שאפשר לדעת, כאילו מושאי הידע, בעצם זה מילים נרדפות, וזה כולל את כל התופעות, ומה שנאמר פה בהקשר של שתי האמיתות, ששתי האמיתות וכל התופעות, בעצם מכילים אחד את השני. זאת אומרת, שכל מה שקיים, אפשר לדחוף אותו איפשהו בתוך שתי האמיתות, ומשהו שהוא מתוך שתי האמיתות הוא קיים. בסדר? זה כמו, אם חושבים על עיגולים, זה כמו עיגול שמולבש על עיגול. סליחה? כן. לא סליחה. זה עיגול המולבש על עיגול. זאת אומרת, משהו האחד הוא השני, משהו השני הוא האחד. בסדר?
אין שאריות.
אין שאריות. אין אמת שלישית. זאת אומרת, כל מושאי הידע ייכנסו באחת משתי האמיתות. האמת ה... רגע, לפני... אני כבר אתחיל פה לשום, ככה אתם נשכח. הכתב שלי, אתם סוחים לו. אז יש... ארבע... אמיתות. יש... שתי אמיתות. יש מושאי ידע. זה בינתיים. עכשיו, האמת המוסכמת. אמרנו, האמת המוסכמת, מה זה? כמו שדברים מופיעים לנו. בסדר? זה בינתיים צריך לזכור. האמת המוסכמת זה כמו שדברים מופיעים לנו. כשמתרגבים את הטיבטית, אז יש... כל מיני תרגומים, אבל מה שבדרך כלל מתייחסים אליו, כאילו שהוא מעביר את המשמעות הכי טוב, זה מה שנקרא, כאילו אמת למסתיר. או באנגלית, truth for a concealer. מה המשמעות באמת למסתיר? כמו שאמרתי, אנחנו בעולם התודעה. האמת למסתיר זה דרך אחרת להגיד שיש פה תודעה שבעצם מסתירה מאיתנו את המציאות. מסתירה מאיתנו, מה זה המציאות? האמת המוחלטת. זאת אומרת, באיזושהי צורה התודעה מסתירה מאיתנו איך שהדברים קיימים, למעשה. בגלל זה קוראים לתודעה הזו מסתירה או חוסמת. אם אפשר לחשוב על... דוגמה, אולי רעלה, כן? שמסתירה את הפנים, אז ככה התודעה שלנו מסתירה לנו את המציאות. כל עוד אנחנו תחת ההשפעה של התודעה, שאנחנו נראה בדיוק מה היא עושה, אבל כל עוד אנחנו תחת ההשפעה הזו, אנחנו כמו מנועים מלראות את הדברים כפי שהם. אנחנו רואים את זה דרך העיניים שלה. עוד מעט נראה בדיוק מה היא עושה. זה בעצם, התודעה הזו, זה מה שקראנו לפני כן, הבערות. כשאומרים בערות, אני טיפה כאילו יפרק את זה, כשאומרים בערות, זה בעצם, שמשנו במושג לפני כן, כאילו מקור הסבל, שורש כל הבעיות, אז זה התודעה הזו. כי היא גורמת לדברים להופיע בצורה מסוימת, שאם מבצעים על זה חקירה, אז בעצם מגלים שהם לא יכולים להתקיים כפי שהם מופיעים לתודעה הזו. ובגלל המופע הזה, ובגלל שאנחנו נוהים אחרי המופע הזה, כל הרגשות האחרים שלנו מתפתחים. וברגע שהרגשות האחרים מתפתחים, אז אנחנו אוכלים מרורים. אם כרגע עברנו את הפסח, ברגע שיש אותם, אנחנו אוכלים קש. אז זה בעצם מה שהיא עושה. בגלל זה קוראים לזה אמת למסתיר. כי מנקודת המבט של התודעה הזו, היא חושבת שהדברים כמו שהם מופיעים לה, זה בסדר גמור. היא חושבת שזה האמת. היא לא מטילה ספק בזה. בגלל זה קוראים לזה אמת למסתיר. זה מה שנקרא האמת המוסכמת, מה שחשוב לזכור, זה האמת למסתיר, זאת אומרת, זה האמת לתודעה שטיפה מעוותת, לא טיפה, טיפה הרבה, מעוותת את הדברים מופיעים. בגלל זה קוראים לזה באמת אמת מוסכמת, אבל זה בחצי קריצה, כי היא בעצם כזב. כי הרי היא לא מציגה לנו איך שהדברים קיימים למעשה. אבל אנחנו נראה עוד מעט שזה לא אומר שהדברים לא קיימים. אני כבר מזהיר. אבל יש שם אלמנט של טעות. בסדר? ולאמן של הטעות הזו, אותו צריך לזהות, כי אותו צריך לסלק. ולהשאיר את מה שקיים. והצד השני זה באמת האמת המוחלטת. האמת המוחלטת זה, איך שאמרנו, שזה האמת הסופית, ואיך שהדברים קיימים למעשה. ופה יש שתי נקודות מבט. אחת זה נקודת המבט של התודעה, שבגלל שהיא, אנחנו עברנו שלב, כן, עברנו לאמת המוחלטת. התודעה שתופסת אמת מוחלטת, אמת מוחלטת אנחנו אומרים שזה איך שהדברים קיימים למעשה, זאת אומרת שזה המציאות. אני מכניס עוד מילה, ריקות, ככה אנחנו קוראים לזה, אחר כך נבין מה זה. התודעה שתופסת ריקות, קוראים לה בעצם אמת עבור המשמעות האלאית. ושזה מתכוון לתודעה שתופסת את הדברים כפי שהם קיימים למעשה. לנקודת הסתכלות אחרת, זה בעצם להסתכל מנקודת המבט לא של התודעה שתופסת, אלא מנקודת המבט של מה שהיא תופסת. זאת אומרת, את המציאות עצמה, את הריקות.
אתה יכול לחזור לקוראים
לזה? אמת עבור המשמעות האלאית, זה מנקודת המבט של התודעה. ואמת המושא העילאי זה מנקודת מבט של הריקות כתופעה. וכשאמרנו לפני כן למה החוכמה גורפת את התהילה, זה בגלל שהתופעה הזו, ריקות, שהיא בעצם איך שהדברים קיימים, היא זו ש מסלקת את המקור של הסבל, את התודעה השגויה. וברגע שהתודעה השגויה הזו סולקה, אז גם הרגשות האחרים לא יעלו. ולהבדיל מהתודעה הקודמת, שקראנו לה אמת למסתיר, שבעצם שם הדברים מופיעים בצורה אחת, קיימים בצורה אחרת, לאמת המוחלטת אין את הבעיה הזו. האמת המוחלטת, הדברים מופיעים לה כפי שהם קיימים. בסדר? בגלל זה לה אפשר כן לקרוא אמת. כי שם אין פער. איך בדיוק? עוד מעט נראה, אבל זה ההבדל בין שתיהן. באחת יש פער ובשנייה אין פער. בגלל שבשנייה אין פער, אז היא במתנה עם המציאות. אז כל עוד אנחנו נהיה במתנה עם המציאות, אמרנו אנחנו לפחות נחווה פחות בעיות, כשברמה הכי גבוהה זה שלא נחווה בעיות בכלל. תלוי, תשאלי, אני אחליט.
בקשר לאמת המוסכמת, נאמר שכאילו כל התופעות שאנחנו שבועות לנגד עינינו, אבל יש את התופעות האלה שהן כמו תקופת המורגנה או כל מיני דברים ש... אז איך צריך להתקין כאילו בתוך האמת המוסכמת בטעויות שהן של מה שנקרא תודעה...
כאילו תודעה משקולה. אוקיי. אני אענה על זה בקצרה. בעיקרון, דברים כאלה, זה בעצם תופעות שהן לא קיימות, כי הן מטעות.
אילוזיות.
אז אין לא אמת מוסכמת ולא אמת מוחלטת.
נכון.
נכון.
זה כמו שכאילו, אם אמרתי שלפני כן הם כאילו במקום מכונית, אז אוהבים קד, אז יש להם גם לזה ברירת מחדל, יש כמה, אבל אחת הכי נפוצה, the homes of right. בסדר? בסדר, אז זה לא קיים.
זה לא...
נכון.
זאת אומרת, מה שקיים זה בעצם התופעה שיש אילוזיות, אבל לא
אילוזיות. כן. לפני כן שכחתי להזכיר את זה, באמת המוסכמת, בעצם... בצורה מאוד מאוד קלה אפשר להגיד, אם לוקחים מה זה, זה הכל חוץ מהאמת המוחלטת, זה הכל חוץ מריקות. מה זה הכל חוץ מריקות? זה כל התופעות הראיות וכל התופעות הקבועות חוץ מריקות. זאת אומרת, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, חוץ מהדוגמאות האלה, אבל נניח, כוס, שולחן, שטיח, קיר וכו'. כל אלה... נופל לתוך המוסכמת. מה נופל לתוך המוחלטת? זה הריקות של בעצם של כל תופעה. זאת אומרת, הריקות של שטיח, אז זה ייפול לתוך המוחלטת. ריקות של הספה ייפול לתוך המוחלטת. זאת אומרת, מוחלטת זה ריקות, כל מה שהוא לא זה, אמת מוסכמת. בהנחה שהוא קיים. זו הייתה בחינה... ראשונית של כאילו של המינוח במה שנקרא אטימולוגיה, שזה מינוח משמעות המילים, משהו כזה. לשתי המיתות יש הגדרות. אנחנו עוד מעט נראה אותם, רק מה כהקדמה להגדרות, אנחנו נראה שהן שתיהן בנויות, ואנחנו נראה שהם באופן תלוי. מה הכוונה באופן תלוי? זה עוד לא תלוי שאנחנו אחר כך נדבר עליו. תלוי שאנחנו בעצם מגדירים שיש איזושהי תלות בין התודעה, בין הנושא, למושא. זאת אומרת, בתלות במושא מגדירים את התודעה. זה בשתיהן, אתם תראו, זה מין עיקרון כזה שעובד בשתי הגדרות. אז זה משהו שחשוב... כאילו לשים לב אליו, כשאנחנו נעבור על ההגדרות, וגם משתמשים פה במונח של מכיר תוקף, מכיר תוקף פה כוונה, זה לא תוקף, תקף, נכון, אמרתי שאני מיליטר. מכיר תקף. מכיר תקף, הכוונה פה שזה נכון. עכשיו אפשר לבוא ושאול, מי קובע מה נכון? ואז יש עיקרון שהוא יחסית פשוט, הגיוני, זה עובד כמו במדע. אם אני נניח אומר על משהו משהו, זה נכון עד שמישהו מפריך אותי. זה בדיוק כמו במדע. זאת אומרת, אם מישהו יפריך אותי, אז כנראה שטעיתי. אם אף אחד לא הצליח להפריך אותי, אז זה מקבלים את זה כנכון. אז כשאומרים פה מכיר את הכיף, זה לא סתם איזה כאילו גחמה, זאת אומרת שאני אומר, הקוס הזו באמת מוסכמת, אם מישהו מצליח להוכיח לי אחרת, אז דעתו תקבר. אימייל. אם הוא לא מצליח, אז הדעה הזו תישאר כתקפה. בסדר, יש פה עוד נקודה שגם חשוב להזכיר אותה. אנחנו נראה ש... הרי אמרנו שיש תפיסה שגויה. תפיסה שגויה, אנחנו רוצים לסלק אותה. עכשיו, כשאנחנו רוצים כאילו לסלק אותה, אנחנו רוצים לסלק את זה עם סכין מנתחים. מה זאת אומרת? אני לא רוצה לסלק את התופעה. אני רוצה לסלק את האלמנט השגוי. בגלל זה צריך להקפיד שלעשות את ההפרדה בין אי מציאה להפרחה. בסדר? אני אומר את זה ככה כערת אגב, שנגיע לאמת המוחלטת או להגדרות, אז נזכיר את זה עוד פעם. זה ככה שזה ירחף לנו כאילו בראש. ובהקשר הזה גם, משהו שאולי לפעמים קצת אנחנו לא מודעים אליו, הוא קשה לנו, זה שאנחנו יכולים להיות צודקים בנוגע למושא מסוים בהיבט אחד שלו, ולהיות טועים בנוגע להיבט אחר שלו. בסדר? כי אם מבינים או מקבלים את הרעיון הזה, אז מבינים איך אפשר בעצם מתוך תופעה לסלק חלק. זאת אומרת, אני אסלק את החלק הלא נכון, אבל אני אשאר עם החלק שהוא בעצם תקף. בסדר? זה, כאילו זה עיקרון שאנחנו נפעיל בחקירה. וכשמדברים על ריקוד, אז היא כותבת פה מאוד יפה, בהכרה ישירה כזו של ריקוד, יש התנסות רבת עוצמה של חוסר הפרדה מוחלט בנושא למושא. זה גם משהו שעולה הרבה, מה שנקרא non-duality, כן? Non-duality זה לסאבג'קט ואובג'קט, הכוונה זה לזה. היום כשאנחנו תופסים דברים, יש לנו הרגשה מאוד מאוד אפילו מוחשית, כאילו הרגשה חזקה, כאילו יש פה את התודעה, כאילו הנושא, ויש את האובייקט. הוא איכשהו, האובייקט הוא מחוץ לתודעה. גם כשאני חושב, לא עם העיניים, כן? לא עם העיניים, כאילו לא עם חמשת החושים. גם כשאני מעלה משהו בתודעה, יש לי הרגשה שיש תודעה ויש את המושא שלה, והם נפרדים. מה שקורה בתובנה ישירה של ריקוד, שזו התובנה ישירה של האמת המוחלטת, הפער הזה, זה לא הפער שאנחנו דיברנו עליו לפני כן, הוא קשור, אבל זה לא בדיוק אותו פער, אבל הפער בין הנושא למושא, איכשהו נסגר. אל תשאלו אותי איך, אני לא חוויתי את זה. הדוגמה שהם נותנים זה כמו לשפוך מים למים. הרי כששופכים מים למים אי אפשר להפריד בין המים שנשפכו למים שהיו. הם איכשהו מתערבבים והופכים למים אחד. ככה הם אומרים, זה מה שקורה כשחווים ריקות ישירות. המרחק הזה, לא נקרא לזה פער, המרחק בין המושא לנושא נסגר איכשהו, וזה מה שנקרא נון-דואליטי, כי הוא... איכשהו אין שם הפרדה בין מושא לנושא, הם איכשהו תרבבים לאחד. נכון. זה בפרק השמיני, זה באמת תלוי באיזה טקסט, כן? אבל אם נשתמש באותו טקסט שהשקענו לפני כן של בודיצ'ארה ואטארה, זה בפרק השמיני. זה בהקשר של פיתוח תודעת ההערה, כמו בודיצ'יטה. יש, בחצי מילה, יש שתי שיטות, אחת זה seven cause and effect, ואחת זה equalizing exchange self another. מה ששוקי הזכיר פה זה בשיטה השנייה, מה שעושים במדיטציה הזו, זה בעצם מנסים להפחית את ההתרכזות שלנו בעצמנו, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, כי תודעת ההערה, כמו שאמרנו, זה בעצם ההופכי של זה, אנחנו מנסים להיות בדיוק הפוך, כי הוא לשים את האחר כמו לפניי, והטכניקה זה לעשות את המדיטציה הזו, שזה בעצם להראות שאין הבדל ביני לבין האחר, אבל לא לטעות, זה לא שאני הופך לאחר והאחר הופך, זה לא המשמעות. המשמעות זה להגיע למצב שלהראות שבעצם אין סיבה שאני אשים את עצמי יותר חשוב מאחר. זה המטרה במדיטציה הזו, וזה קצת שונה מהסגירה של המרחק בין מושא לנושא. פה זה כן, מושא לנושא, כן. כאילו, אני קורא במקרה הזה כאילו לתודעה כנושא, ולאובייקט מושא. אז האמת המוסכמת אמרנו. זה המושא, אותו מוצא, מכיר תקף, כן? לא תוקף, תקף, מוסכם. בשתיים, באופן תלוי בזה, כמו שאמרנו, זה תלוי, מכיר תקף כזה, נהיה מכיר תקף מוסכם. נשמע מאוד מסובך. מה שזה בסך הכל אומר, אומר, זה תודעה שתופסת אמת מוסכמת. ואיך קובעים את זה? על סמך זה שקובעים שהמושא הוא מוסכם. כי זה לא מושא מוחלט, זה לא אמת מוחלטת, זה מושא שהוא שייך לקטגוריה של אמת מוסכמת. ואם אני תופס כזה מושא, אז התודעה שתופס אותו, אז היא מוסכמת. כמו שאמרנו, איך קובעים שהמושא הוא מוסכם? אמרנו, כמו במדע, כל עוד לא הוכח אחרת, כל עוד לא הופרך, אז ככה זה. בסדר? זה תמיד עומד, כי הוא פתוח להפרחה.
אני לא מבין את המשפט האחרון.
איזה?
לפני שקראתם לטקסט, נכיר תקף כזו, הופך להיות, נכיר תקף מוסכם.
כן, באופן תלוי בזה.
זה אני חושב להציטוט?
כן, יש שני חלקים. באופן תלוי בזה, מכיר תקף כזה, נהיה מכיר תקף מוסכם. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הוא תופס משהו שהוא אמת מוסכמת, אז התודעה הזו היא הופכת להיות בעצם אמת מוסכמת. ומה אמרנו זה אמת מוסכמת?
המוטט.
המוטט, איך קראנו לזה?
מסתיר.
איך?
מסתיר.
מסתיר, יפה. בסדר? זאת אומרת, כל מה שיתפס על ידי תודעה כזו, זה האמת המוחלטת תהיה מוסתרת. כל התופעות בסל הזה, האמת המוחלטת תהיה מוסתרת שם, מה שזה אומר שיהיה פער. כן? יהיה פער בין איך שהדברים מופיעים, איך שאותו מושא מופיע, לאיך שהוא קיים. זה בתוך הסל הזה של האמת המוסכמת.
שאלה קטנה. יש פה משהו חדש בשבילי. ההגדרה פה של מודעות מוחלטת היא זאת שתופסת את המושא כפי שהוא, כרק מאינרנטי. ובמבט אחר, או במה שהייתי אומרת לפני כן, הייתי אומרת מהי האמת המוחלטת של התודעה, הטבע של השורת מקיומינרטית. זה שני ביטים שונים להגדרה אחת של אמת מוחלטת של התודעה.
לא, אותו דבר.
זה אותו דבר?
תודה. עוד מתנגיעה, כי אולי מוחלטת, אם עדיין לא יהיה ברור, שיהיה לי עוד פעם או בסוף. מה שכן הזכרת לי, זה היה מאוד חשוב להגיד, לא הזכרתי את זה, אז טוב שזה עלה. נכון, הזכרתי בהתחלה ששתי האמיתות זה בעצם הבסיס, בסיס תרתי משמע, בנושא של ארבע אסכולות. כן? לא סתם הזכרתי את ארבע אסכולות, בגלל שכל מה שאנחנו מציגים פה, זה לפי האסכולה הכי גבוהה. זה חשוב לזכור את זה. זאת אומרת, יש עוד דעות. אבל כמו שאנחנו מציגים את זה פה, כי הוא שתי האמיתות שאנחנו מציגים פה, זה לפי האסכולה הכי גבוהה. בסדר? זה חשוב ככה להחזיק את זה. עכשיו, יש פה איזושהי הערה שאני אגיד אותה עכשיו, אבל אולי אחר כך היא תהפוך ליותר, קצת יותר מובנת. אני שנייה אקריא את זה. חשוב להבין שגם אם מכירים תקפים מוסכמים, מוצאים אמיתות מוסכמות, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, כמו מכוניות, צבעים, תודעות וכו'. שימו לב, לא בהכרח הם מבינים שהמושא הוא אמת מוסכמת. עוד שנייה אני אתן על זה מילה ואחר כך אנחנו נחזור על זה. כדי להבין שהמושא הוא אמת מוסכמת, חייבים להבין שהמושא הוא כוזב, הוא מטעה. ולשם כך, יש לפני כן להבין נכוחה את הריקות. זאת אומרת, לכאורה אומרים שאני תופס נניח את השולחן, אבל אני לא מבין שזה אמת מוסכמת. כי הטענה, אנחנו ננסה אחר כך להבין אותה, הטענה אומרת שבשביל שאני אבין שזה טעות, אני קודם צריך לראות מה האמת. בסדר? זה הטענה, זה נשמע קצת משוגע, בגלל שלכאורה, אחר כך אנחנו נראה שבשביל להגיע לריקות, אנחנו משתמשים באיזושהי מערכת שקוראים לה התאבות תלויה, ולכאורה אומרים לנו, כאילו, תעזר בזה, אבל פה אומרים לנו, וואלה, לא תוכל להבין עד שלא תראה בעצם את הסוף. נשמע קצת משוגע, אבל אני רק מזכיר את זה עכשיו, כשנדבר על הקשר בין ריקות להתאבות, אולי אני אנסה להבהיר את זה יותר. אנחנו עוברים לאמת המוחלטת, עובד באותה צורה, כמו שאמרנו על האמת המוסכמת, כמו גם פה. למושא, אותו מוצא מכיר תקף מוחלט. בסדר? שם זה היה מכיר תקף מוסכם, פה זה מכיר תקף מוחלט. זאת אומרת, זה תודעה שתופס את האמת המוחלטת. פה היא קצת נכנסת כבר למשמעות של זה, אז כאילו אני גם כאילו התחיל להיכנס. שבעצם מה שקורה בתהליך של החקירה, זה מנסים למצוא את התופעה, בעצם יוצאים מנקודת הנחה, שמה שהתודעה הראשונה, זאת אומרת, אני אומר ראשונה, זה תודעה המוסכמת, השגויה, יוצאים מנקודת הנחה שהיא צודקת. זאת אומרת, הדברים מופיעים לה כקיימים מצד עצמה, יוצאים מנקודת הנחה שהיא צודקת. ואז אומרים, אוקיי, אז בוא אני אתחיל, אני לא אתחיל, אני הולך למצוא את הדבר הזה שהוא קיים מצד עצמו. ואז מתחילים לחפש, כי הם באים בכוונה למצוא אותו. ומה שקורה זה שמחפשים ומחפשים ולא מוצאים. זה מה שקורה בתהליך של החיפוש אחרי, בעצם כשמגיעים, שזה חיפוש אחרי קיום עצמי ומגיעים לאין קיום עצמי. בסדר? מקווה שזה קצת יובהר יותר בהמשך, אבל זה בעיקרון מה שקורה כאילו אמת מוחלטת. ברגע שיש תודעה שבעצם מוצאת את האי קיום עצמי הזה, או ההיעדר קיום עצמי, זה הטבע הסופי של התופעות. אז תודעה שתופסת את הטבע הסופי או הטבע המוחלט, אנחנו קוראים לה תודעה מוחלטת. בסדר? אותו עיקרון כמו באמת המוסכמת. יש פלטה אחת, פחות, כשהולכים בתהליך הזה של לחפש את המוחלט, יש סכנה. והסכנה, עוד מעט אנחנו נגיע לאיזשהו ציטוט מההר סוטרה, שקוראים שם, בארץ סוטרה זה פשוט בולט, זה מופיע כמובן בעוד הרבה מקומות, אבל בארץ סוטרה זה בולט, יש שם איזה קטע של כמה שורות. אין תודעה, אין עין, אין אוזן, אין זה, אין זה, אין זה, אין זה, אין כלום. בסדר? זה כאילו מי שקורא את זה, את הקטע הזה, יוצא עם תפיסה, אין כלום. זה הסכנה. כמו שאמרנו לפני כן, יש הבדל, אני פשוט אחזור על זה, כי זה הדרך היחידה ללמוד. יש הבדל בין אי מציאה להפרחה. בסדר? זה שאני לא מוצא בסופו של דבר את הקיום העצמי הזה או המהות, אז זה שאני לא מוצא את זה, זה לא אומר שאני שולל את הקיום של התופעה. זה הסכנה הכי גדולה. הדבר הזה הוא מה שנקרא שתי הקיצוניות, the two extremes, שזה משהו הוא מאוד מאוד חשוב כאילו להבין. אומרים את המשפט, כנראה זה איזשהו ציטוט באיזושהי סוטה, אומרים, דבו דתות, the middle way, free from the two extremes. כן? כשהכוונה ב... אני שנייה אשתמש בלוח. למה זה חשוב? כי זה משפיע המון על התפיסה שלנו. יש קיצוניות אחת, קיצוניות אחת, one extreme, אני יודע, זה נשמע יותר קל לי, ניהיליזם, כי זה האין פה, אני אוהב קיצורים, אז אתם תסלחו לי, ניהיליזם. ניהיליזם זה בעצם אומר, כי הקיצוניות הזו אומרת, לשלול משהו שהוא למעשה קיים. בסדר? אם אני אומר על משהו שהוא קיים, שהוא לא קיים, אז נפלתי לקיצוניות הזו. כמו שעכשיו הזכרנו, אם אני נניח חוקר את השטיח, ומכל ה-N הזה מגיע למסקנה שהשטיח לא קיים, בכלל, נפלתי לבור הזה. דרך אגב, בגלל זה קוראים לזה קיצוניות,
קיצוניות.
אני חושב שכן, פעם הזכרתי את הדוגמה הזו, לי נוח להסתכל על זה, כשהולכים נניח, או פחות שעד דמיין לא הולכים, על מה שנקרא סכין. סכין, כאילו, כשיש רכס, והולכים, כאילו, על קצה הרכס, הולכים למעלה, ונניח שהרכס הוא, הוא צר. זאת אומרת, כאילו, אפשר ללכת שם. רק מה שמשני הצדדים, תאום. בסדר? כשמדברים, כאילו, על שתי הקיצוניות, קיצוניות, two extremes, בסדר? אני מפסיק. כשמדברים על two extremes, זה בעצם תאום אחת,
תאומות.
שתי תאומות, כן.
שתיים.
זה אחת. אם זה אחת, זה שתיים, נכון? לא משנה. כשאומרים שתי שתי אקסטרימס, זה בעצם שתי התאומות, זאת אומרת לא ליפול לתאום, זה להמשיך ללכת על הסכין. זה מה שאנחנו מנסים להימנע. כי אם אנחנו נופלים לאחד מהצדדים, יש צרות. יש צרות כי אנחנו לא במיתן במציאות. אז פה אמרנו שאני שולל משהו שהוא למעשה קיים. כאן, האור הזה, זה מסמל כאן objectification. יש לזה כמה מונחים. לפעמים רואים extreme of existence, extreme of objectification, or reification. המשמעות פה זה שאני עושה את הפעולה ההפוכה. אני מלביש משהו שהוא לא קיים על משהו שהוא קיים. בסדר? נניח, אם אני שנייה אשחק עם הטוש, נניח שזה כן קיים, והפקק הזה הוא לא קיים, אני איכשהו, בתודעה שלי אני מלביש את הפקק הזה על הטוש הזה, וככה הלבשתי משהו שהוא לא קיים על משהו שהוא קיים. ברגע שעשיתי את הפעולה הזו, נפלתי לתאום מצד שמאל.
זה הלבשת הקיום האינרנטי,
כן. במקרה הזה, זה בדיוק. טוב שאת מעלה דוגמה. זה נניח דוגמה, כי זו הדוגמה הרלוונטית לנו היום. כשאני לוקח משהו שהוא לא קיים, מלביש אותו על משהו שהוא קיים, אז נניח קיום אינרנטי, כמו שנראה, יותר מאוחר, הטענה שהוא לא קיים, זה לא גחמה, כי מגיעים לזה מכוח ניתוח. לצורך העניין עכשיו, בשלב הזה, נקבל את זה לרגע. אז אם באמת קיום עצמי לא קיים, אבל כמו שאמרנו, התודעה שלנו היום, לצערנו, זה מה שנקרא האמת למסתיר, זאת אומרת, זה תודעה שכן יוצרת את הקיום הזה, זאת אומרת, את הקיום העצמי הזה, היא מלבישה אותו על המציאות, היא מלבישה אותו על התופעות, אז אנחנו פה, בתאום מצד שמאל. ואז, מה כשאומרים הבודה, לימן, דוד הוא free from the two extremes, ובעצם הכוונה זה להגיע לאיפשהו פה, לסמיילים. זאת אומרת, ללכת על הסכין. זה לא להיות פה ולא להיות פה, להיות איפשהו פה, ושזה יתאר את וזה המציאות, כן? עכשיו, מה שתוקף את זה, זה אמרנו, נניח, אני אקח את הדוגמה הזו, הלבשה של קיום עצמי שלא קיימת על תופעה. מה שתוקף את זה, זה מה שאנחנו קוראים הריקות, או האמת המוחלטת. כי מה זה ריקות? ריקות זה היעדר קיום עצמי. אמרנו לפני כן, זה בדיוק ההופכי. אז זה תוקף את זה. מה שתוקף את זה, את הניליזם, זה ההתאבות התלויה. בטוח שאתם לא רואים מה אני כותב פה. ההתאבות התלויה, שהנה אנחנו הולכים להיכנס אליה. זה תוקף את זה, זה תוקף את זה, ואיכשהו צריך להתכנס פנימה.
כי זה מראה איך דברים כן קיימים.
נכון.
למעשה.
לא. בערך, בסדר? זה קצת נהיה, ברגע שמנסים לשלב את שניהם, קצת נהיה טריקי, אנחנו נגיע לזה.
אתה רוצה להשאיר רבע שעה לשאלות או להמשיך?
יש רבע שעה?
עכשיו
זה זמן. יש לי שאלה. יש גם שאלה וגם זמן.
יאללה.
כשאתה אומר, אם יציאה זה לא הפרחה, אז...
רגע, אני אסייג לפני שאת ממשיכה. זה הפרחה של דבר ספציפי.
זה בדיוק, כאילו.
כן. זאת אומרת, אם אני לוקח את ה...
זה כלומר שאני צריכה קודם להגדיר מה אני רוצה, מה אני לא מוצאת. מה אני רוצה למצוא ומה אני לא מוצאת, ואז יהיה השפחה.
טוש. כן, לוקח את הטוש הזה. כמו שאמרתי, התודעה שלנו היום, מה שאנחנו קוראים באמת למסתיר, תופסת באופן טבעי, כי הוא אינטואיטיבי, לא צריך להתאמץ. הדבר הזה מופיע כקיים מצד עצמו, ואני נוהה אחרי המופע הזה ומתייחס אל הדברים כקיים מצד עצמם. עכשיו, כמו שאמרתי לפני כן, אני רוצה לבסס את ה... כאילו לאשש את התזה הזו. ומופיע לי מצד עצמו, אני אומר מעולה, אני עכשיו הולך למצוא את הדבר הזה שהוא קיים מצד עצמו. זאת אומרת, מטרת החיפוש שלי זה הקיום העצמי, בסדר? כשאני מתחיל לחפש לדאבוני או לשמחתי, אני לא מוצא אותו, בסדר? מה זה אומר שאני לא מוצא אותו? זה אומר שבדיוק, אני אוריד את השחרר ליד, את הפקק הזה, שחשבתי שהוא קיים, אני מתחיל לחפש, חפש, תולל את איכשהו לתוך התופעה, לא משנה עכשיו איך, לא מוצא אותו. בסדר? מה עשיתי פה? את הפקק, את הקיום של הפקק הפרחתי, אבל את הקיום של הטוש לא. אז שהכוונה כשנאמר שם, שאי מציאה היא לא הפרחה, זאת אומרת, אי מציאה של הקיום העצמי זה לא הפרחה של התופעה. בסדר? זה מה שזה נאמר. כן.
הזכרת דואר.
כן.
אתה יכול להמליץ על איזשהו טקסט שאפשר לקרוא את זה?
את האמת שאין הרבה. אני לא, אני אפילו את האמת, אני לא יודע אם... בטל, אני לא רוצה להגיד, בטוח קיים. אבל... אני לא יכול לחשוב... יש, את האמת, יש. הוא טקסט כאילו בומבסטי, חבל הזמן. זה הדבר היחיד שעולה לי.
מה זה אנציקלופדיה?
זה די דומה, נראה לי כשלוקחים את זה, כאילו זה באמת משהו... זה קוראים לזה... כי מה עושים בדורה? בדורה חוץ מזה שכאילו לומדים את ההגדרות, גם כאילו מניחים שם יסודות. כשמניחים יסודות, אז מניחים על יסודות גם במובן של הגדרות, וגם... אחד הכלים שמשתמשים בהם הכי הרבה לאורך כל השנים זה הכלי של דיבייט, שהוא מאוד מאוד מפותח כאילו במסורת. ואז מה שעושים בדורה, שלבים ביניהם, כאילו לומדים את העקרונות הבסיסיים של הדיבייט, על הבסיס כבר מתחילים להכניס כאילו את המושגים, ככה מתחילים ללרוס אותם. אז לומדים כאילו את הקרונות של הדיבט יחד עם המושגים, כאילו, יחד עם ההגדרות. יש ספר שנקרא דיבט עם טיבט עם בודליזם של דניאל פרדו, וזה בומבה. כאילו זה באנגלית וזה בומבה. מאוד קשה להבין את זה.
יש לי אותו פה,
מתייאשתי. מאוד קשה להבין.
צריך קורס
אלו. לא, זה דורה.
דורה.
זה דורה, וזה הקולות של דיבט, מאוד קשה, מאוד קשה ללמוד את זה לבד. זאת אומרת, את המושגים אפשר. הבעיה שיש, אולי, לא יודע, את האמת, לא יודע, לא רוצה להגיד סתם. כי שם נראה לי זה משולב בצורה שבתוך דיבטים. יכול להיות שבכל פרק, יכול להיות שיש התחלה של, כמו רקע, לפני שנניח מכניסים דוגמאות של איך...
דיבט.
כי הוא איך דיבט, יכול להיות שיש רקע, כי ואז הוא נותן את ההגדרות. הטקסט הזה הוא, אני חושב, כתוב לפי מסורת של כאילו סרה. כאילו, הרי יש שלוש אוניברסיטאות, כל אחת שם יש שני קולג'ים כולה, אחת מהן זה סרה ג'יי. אני חושב שהספר הזה כתוב לפי כאילו סרה ג'יי. עוד פעם, כשאני למדתי את זה, אני למדתי את זה עם גשמה, זו שגם חיברה את החוברת הזו, היא שייכת לדרייפונג, כאילו לא לסרע אלא לדרייפונג, ודרייפונג לא סלינג, אנחנו למדנו לפי כאילו השיטה, זה לא שיש הבדלים תאומיים, יש ניואנסים. כן.
יש לי שאלה לגבי ארבע מיטות, האמת הרביעית. אני מכירה את הטקסט של הדרך כפולת השמונה.
ש?
הדרך הרביעית של ארבע מיטות. האמת הרביעית כן, של כן. הדרך.
כן. לא, הדרך...
אני
כן,
מכירה את
כן,
ארבע מיטות.
כן, כן.
זה, כן, הרביעית, כן. כן. אני מכירה את הטקסט של הרביעית, זה הדרך, הדרך הנצלת כפולת השמונה.
הבנתי, אוקיי.
ואתה דיברת שרבודיזם הדיבטים מדברים על חמש הדרכים. יש לך איזשהו טקסט
שנחשב כמשהו שבודה כתב שמתייחס לחמש הדרכים, או שזה רב במסורת הדתית? אני שנייה אשתמש פה עוד פעם בזה. חמש הדרכים זה משהו שהוא משותף לאינה ולמעיין. בסדר? אין הבדל מבחינת חמש דרכים כחמש דרכים, אין בשניהם, נקרא לזה בשני הענפים האלה, יש את חמש הדרכים. אני שנייה כאילו אסיר אותם פה. כמו שאני אוהב, חמש, כן. שאני אוהב קיצורים, אז פה זה יהיה accumulation, preparation, seeing, meditation, גם בין עיינה, גם עם עיינה יש את החמש דרכים האלה. רק מה, הבפנוכו טיפה שונה. באמת, בעין עיינה, יותר, כאילו, מחלקים את זה, מה שאת הזכרת, כאילו, השמונה. נכון, אם אני זוכר טוב, אני פחות מכיר, אם אני טועה, אז תגיד לי, כאילו שיש שם את ה...
נכון, כוונה נכונה.
אה, לא, זה לא מה שזה.
אני מכירה את הטקסט הזה כמיוחס לבודה. השאלה שלי, האם שאתה מדבר על חמשת הדרכים, יש איזשהו טקסט שאתה יכול
לחבר? לא זוכר, לא יודע באיזה סוטרה הוא כאילו אמר את זה, אבל החמש זה לא משהו שהוא ייחודי למעיין. זה משהו שהוא משותף, זאת אומרת שזה גם בטקסטים של הינאיאנה, זה חייב להופיע. באיזה סוטרה בדיוק, אני לא יודע.
אבל אני חושבת שמה שהכוונה פה זה שלבים בדרך להערה,
כן, כן.
זה התנהלויות ספציפיות. בדיוק, אני לא בטוחה.
לא, זה ייכנס איפשהו בתוכן.
בדיוק.
זה ייכנס איפשהו בתוכן בטוח, אבל אני לא יודע להגיד לך.
יש לנו טקסט של גשם על חמש הרמות האלה, חמש הדרכים, שגם מתייחס גם יעקי לימד את זה בעברית, זה ישנו אולי באתר, עם טבלאות שמלמדות את הכל. ויש מפניה לטקסטים, אז יש לי את זה, אני יכולה לראות לאיזה סוטרה הם יפנו, אם אני יודע לך סוטרה. אבל, בסדר. אז, אבל, המקור ישנו. הקושי הוא להבין מה שהיא מסבירה בו, וזה צריך את החוברת. סוטרה, הם יגידו לך הסוטרה הזאת, ואני יכולה להראות לך לאיזה סוטרה הם. גם פה יש הפניות לסוטרות שונות, אז.
כן.
לתת עוד דוגמה לקיצוניות השנייה?
מי זה השנייה?
חוץ מהטוש, שאתה מלביש.
אה, אובג'קטיפיקיישן?
כן.
אוקיי.
חוץ מהטוש.
חוץ מהטוש?
זה קיים רק לגבי...
טוב, לא זה, חוץ מהטוש. ניקח דווקא את ה... הוא לא לגמרי, כי הוא מבינים את המשמעות, אבל ניקח דווקא את הדוגמה שהוזכרה פה. הדוגמה המרכזית, כי זה בעצם מה שאנחנו נשים פעניה. בוא נניח איזה תופעה אתה רוצה, חוץ מהטוש?
בוא נבחר במכונית.
בוא נבחר אותי? לא, מכונית. מכונית זה מעולה.
זה אובייקט קשרות רציני.
כן, המכונית, בסדר? עכשיו, מכונית, אין שום בעיה עם מכונית. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה שכשאני, ניסים פה, הזכיר אובייקטי קשרות רציני. למה אני כאילו נקשרים? כי באיזשהו מקום, זה שאני תופס את המכונית כקיימת מצד עצמה,
וגם אותי אני תופס כקיים. כמו שאמרתי, זה משהו אינטואיטיבי, בלי מאמץ. אם ככה הייתי יכול להגיע להערה, זה היה נפלא, הוא בלי מאמץ. אבל מה שקורה הפוך, אני דווקא בלי מאמץ לתפיסה השגויה. זאת אומרת, אני תופס את המכונית כקיימת מצד עצמה, מבחינתי, ככה זה. אני לא, בוא נגיד, אם אני לא הייתי פה ואומר לך, רגע, יש פה איזה בעיה, אז כאילו אנחנו נמשיך בחיים שלנו ואנחנו נמשיך להתנהל כרגיל, ואם מישהו יעשה לי סריטה במכונית, חבל עליו. עכשיו, למה זה הכל נובע? כי אני, בתודעה שלי, כמו שהיא היום, מה שקראנו אמת למסתיר, אני אצלי בתודעה, זה לא משהו ש... אם אני אלך עכשיו לפרק את המכונית לגורמים, אני מבטיח לך, לא יישאר שם איזשהו חלק שעליו אנחנו נוכל להצביע ולהגיד, זה הקיום העצמי הזה שהכנסתי שם, ועכשיו אני אזרוק אותו לפח. לא תמצא כזה חלק. אני מזמין אותך, לך למוסך, כך מכונית, פרק אותה. לכמה שאתה רוצה, לאיזה חלקים שאתה רוצה, לא תמצא חלק כזה. ובכל זאת אנחנו איפשהו כן מייחסים קיום כזה לתופעה. מאיפה הקיום הזה מגיע? הוא מגיע מתודעה. אני כאילו משליך. אני משליך את ה... נקרא לזה תכונה. בסדר? אני משליך את התכונה הזו במקרה הזה על המכונים. ולצערי התכונה הזו לא נכונה. זה אותו דבר כמו שאני ישליך על מישהו שהוא רמאי, בגלל שהוא איש שיווק מצוין ויודע להציג את עצמו מאוד יפה, ואני אשליך עליו תכונה של איש אמין. למה? ככה נראה לי. כי הוא יודע להציג יפה. אז אני תופס אותו כאיש אמין, למעשה הוא רמאי. מתי אני אגלה? זה אחרי שאני אקנה. אז זה משהו שאנחנו משליכים. הוא לא קיים באובייקט, הוא לא קיים מצד האובייקט, אני שם את זה עליו עם התודעה שלי. וזה, זה כאילו, זה קוראים לאמת למסתיר, וקוראים לזה בערות, כי ההשלכה הזו היא זו, היא בעצם מה שכאן לפני כן אמרנו, הרעלה. והיא זו שכמו נכנסת באמצע, ביני לבין התופעה, נכנסת באמצע ומסתירה את הטבע האמיתי של התופעה.
אבל
אולי
צריך
משחק
מילים, כי
גם
הרעילה.
גם הרעילה, וואלה. זהו? יצא להפסקה. עכשיו שאנחנו שוכחים את זה. איך אני עוצר את זה?